שלום וברכה. אנחנו רגע לפני פורים, התוכנית או הטיול הערב הוא טיול לפורים, הוא טיול שאני בחרתי לו את הכותרת שמסתובבת לי בראש כבר יום שלם, בלילה הוא נדדה שנת המלך, זה כותרת מהמגילה, ממגילת אסתר. אני חושב שאנחנו במובן מסוים בתקופה האחרונה בלילה הוא, שנתנו נודדת, שנתנו אינה ערבה, העירוב שלנו עם הבריות הוא עירוב נקרא לו מאתגר, ועכשיו גם כן הודיעו על סגר כבן או נוסף, ואני אשתדל ככה לעצמי וגם לכם טיפונת לדבר על הנושא של פורים. אני אתחיל ואומר שבעבר, לפחות בתור ילדים, פורים היה אחד מהחגים הכי מאתגרים. זה התחיל מזה שהתחפשתי לג'ון טרבולטה ורקדתי, ולמרות שהייתי בעיניים מאוד מאוד טוב, כולם צחקו, וזה המשיך אחרי זה בבית ספר התיכון, בקיבוץ זה נקרא המוסד, שפורים זה היה החג שקיווית או לסלוב או ללהרשים מישהי, וכל הזמן בעיקר פחדת מהדבר הכי נורא שהיה קורה בתנועה הקיבוצית בפורים, מזה ששוב, שמישהו יצחק עליך, שיקחו את אותם תכונות שלך שבארץ נהדרת, ככה צוחקים עליהם, ויגחכו אותך ויציגו אותך בצורה נלגת, ובכל זאת בואו נידרש טיפונת למשמעות של פורים, לליצנים מהסכות, רעשנים, מגילה, פורים, ואני אשתדל ככה לדבר על סיפור המסגרת, כאשר אני ממליץ לכם, צופיי היקרים, כל אחד וענייניו שלו, להיזכר ברגעים משמעותיים של פורים. למשל, אני זוכר פורים אחד שבארבע בבוקר הדפקתי על דלת של ידידה, מה שנקרא, אומרים בפורים, כל הפושט יד נותנים לו, ביקשתי מקום לישון, הייתי אז בן דירות. אני זוכר את הפורים בכיתה א', מורקדתי מול כולם, והייתי בטוח שיעריכו את זה, וכולם צחקו, ושנים אחרי זה מישהו אומר לי, כן, הם צחקו כי הם לא יכלו להכיל את האומץ לרקוד. אני חושב שבפורים אנחנו מתחפשים, יש כאלה שאומרים לעני הגבוה שלנו, יש כאלה שאומרים, אנחנו מתחפשים ללא יודע שום דבר, אבל פורים זה חג החיפוש, חג המסכה, חג המזל, אז בואו רגע נדבר על סיפור המסגרת כפי שאני מבין אותו. בסיפור המסגרת של פורים, יש קודם כל את הדיכוטומיה הידועה של העולם הזה, יש רעים ויש טובים, או לפחות יש כאלה שמצטיירים כרעים ויש כאלה שמצטיירים כטובים. יש לנו את מרדכי היהודי, שהוא מהמשפחה של שאול המלך, ויש האומרים שהוא משלב בין שבט בנימין לבין שבט יהודה, הוא הצולה שחיה בגולה, הוא ומשפחתו בחרו לא לעלות בהצהרת כורש לארץ ישראל, הם נשארו באימפריה של התקופה, באימפריה הפרסית, ומרדכי הוא, איך נגיד את זה, הוא אדם בעל יכולות. הוא לא קורע ומשתחווה, הוא יושב בשער המלך, והוא גם כן יודע מה קורה, יודע בדיוק מי נגד מי, מי בעד מי, ומרדכי שומע שיש שני אנשים שרוצים להתנקש במלך אחשוורוש, שומע שהם רוצים להתנקש בו, הוא הולך, הוא מספר את זה, כמו שאצלנו כל ארגוני הביטחון מודיעים לארגוני ביטחון אחרים ונושאים להם טובות, והוא עושה טובה למלך אחשוורוש, והדבר נרשם בספר דברי הימים. במקביל ישנו מצב נוסף בחצר של אחשוורוש, יש בן אדם חזק שקוראים לו המן, והמן מהאינטרסים שלו בא אל אחשוורוש ואומר לו, תשמע, יש עם אחד שאת דתי המלך לא עושים, זה העם היהודי, ותשמע, שמים עליך קצוץ, בוא תבחר להעביד אותם. במקביל לכך, יש לנו עוד סיפור מסגרת, יש לנו את הסיפור על מרדכי, הוא הדוד של אישה מאוד מאוד מיוחדת, שאין לה אבא ואימא, קוראים לה אסתר, והאישה המיוחדת הזאת היא בשלב מסוים נבחרת להיות אחת מנשותיו של המלך אחשוורוש. עד לכאן סיפור המסגרת, שני אנשים חזקים, מרדכי, המן, מלך אחד אחשוורוש, ואישה יפה. מתחיל קצת כמו בדיחה, כן? אבל הבדיחה הזאת היא בדיחה עצובה. כי המלך אחשוורוש מקשיב לסיפור המסגרת שמוכר לו המן, והוא מחליט שבאמת הוא אומר למן, תשמע, כל מה שאתה רוצה, אתה יכול להשמיד את אותו העם, שלא עושים את דתי, והרשות נתונה לך. רק שנייה, אני אנסה פה להפעיל את המיזוג כי חם פה נורא. בכל מקרה, מרדכי שמבין את הסיפור הזה, שהוא יודע שהמן הולך לשכנע את אחשוורוש להשמיד את היהודים, הוא מחליט ליצור מצב שבו אסתר המלכה תבקש המן למען כל היהודים. אסתר כמובן מסרבת, היא אומרת, מה רע לי? אסתר כמובן מסרבת, היא אומרת, מה רע לי, יש לי את המעמד שלי, מדי פעם קוראים לי, היא אומרת למרדכי, תשמע, עם כל הכבוד, אסור לי לגשת אל המלך, אם אני אגש אל המלך הוא יהרוג אותי, לא נקראתי אליו. מרדכי אומר לה, תשמעי, עם כל הכבוד, ככל הנראה את בתפקיד הזה של אשת המלך, ואני גידלתי אותך לתפקיד הזה, לעת הזאת את נבחרת. את לא נבחרת בשביל לעשות לעצמך מעמד ושם ונוחיות, את נבחרת בשביל להציל את העם היהודי. אסתר מתלבטת, בסוף היא אומרת לו, תשמע, אני אעשה כמו שאתה אמרת לי. שוב, יש כאן, תמיד אני אומר, ותמיד נשמע לא כל כך טוב, הוא הדוד המבוגר שלה, אין לה הורים, והוא בעצם שולח אותה להיות איזושהי מגה פילגש, שתבקש על איזשהו אינטרס שהוא מראה לה אותו. ואז אסתר אומרת משפט מאוד יפה, היא אומרת, צומו עליי 3 ימים. כאילו היא מבקשת שכל הציבור יהיה בתודעה אחת יחד איתה, ורק אבי תלך למלך. אם היא הולכת למלך, אני מדלג על זה שהמלך אחשוורוש מזמין את ושתי, ווושתי מסרבת. אני מדלג על כל הסיפור הזה. יש שם מה שנקרא חצר שמבחינה, נקרא לזה אינטימית זוגית, היא מתנהלת בהרבה מאוד אנוכיות. ואסתר המלכה מגיעה לאסתר, מגיעה לאחשוורוש, ובסופו של דבר היא מבקשת, ואחשוורוש שומע לדעתה, ובסופו של דבר מתהפך כל המצב שרוצים להשמיד את היהודים, מרדכי עולה לגדולה, המן יורד, וכולי וכולי, והדברים ידועים. אני רוצה טיפונת לדבר על ה... והדברים ידועים, ורק נגיד ונסיים שכל הסיפור של פורים מסתיים בטבח היום ונורא ש... כל אחד לפי דעתו, אבל בטבח אנושי, שהיהודים מורגים את כולם, וכל עמי הארץ מתייהדים, ופחד מרדכי נופל על כולם. זאת אומרת, מרדכי, שהיה מספר 3 אולי בחצר, עולה להיות מספר 2, ומצליח להגשים את הצלת העם היהודי, וגם כן ככל הנראה את הגדולה של עצמו. אני כל היום הלכתי עם המשפט הזה, בלילה הוא נדדה שנת המלך. אני חושב שאם אני מסתכל על עצמי, ואני חושב שאם כל אחד מסתכל על עצמו בתקופה הזאת, קודם כל זה תקופה של לילה. המון המון דברים לא נראים. זאת אומרת, אנחנו רואים מה שנקרא, הביטוי הידוע שלי, רואים למרחק שהפנסים של הג'יפ מהירים. פעם זה 70, פעם זה 50 מטר, ובלילות בהירים זה 120 מטר. זה בלילה ההוא. והלילה לפעמים לא נראה כמו הלילה שלי, הוא נראה כמו הלילה של ההוא. של מישהו אחר, זאת אומרת, אנחנו, מה שבעיקר קורה בלילה, שלעיתים באמת אתה יכול לרשום איזשהו שיר שהוא מאוד עתה, אבל בתקופה הזאת זה נראה הלילה ההוא. זה לא הלילה שאף אחד מאיתנו פילל וחשב, לפחות לא אני, שיגיע לתקופה האנושית. ובלילה ההוא, בלילה הזה שאתה לא מרגיש אני אלא, אתה מרגיש כמו מישהו אחר, נודד את שנת המלך. ו... אומרים שבלילה של פורים, על פי החסידות, שזה הלילה שמתחיל מעכשיו, כולל מחר, זה לילה שהשמיים יהיו פתוחים וניתן לבקש בקשות. תכף נגיע לזה, היום זה יהיה פוסט קצר, אני כבר רואה, אנחנו תכף נעבור לקלפים, אבל אני חושב שבתקופה הזאת, שהיא תקופה של לילה, שהדברים מוסתרים, שהשמש לא זורחת, שאנחנו מכסים את הפנים במסכות, אפרופו פורים, שאנחנו מרעישים ברעשנים בשביל לא לשמוע כל מיני דברים, שאנחנו מהמרים, מסובבים סבבונים ומחכים לאיזשהו נס או משהו גדול שיקרה ושיהיה פה ממש אצלנו, וכאילו את כל יהבנו אנחנו משליחים על איזשהו פור או חיסון או השתנות או איזשהו נשיא מארצות הברית שיבוא ויגאל אותנו. אני חושב שבתקופה הזאת בלילה הוא המפתח שלנו בלנדוד נדדה שנת המלך. זאת אומרת, לקחת את השנה הזאת, את התרדמה הזאת שנופלת עלינו, ולנדוד איתה. לבוא ולהגיד, אנחנו באמת לא יודעים, אנחנו לא בטוחים במה שקורה, אבל אפשר לנדוד. המלך על פי היהדות זה הראש. זאת אומרת, כל מה שנשאר לנו בתקופה הזאת זה הראש והלב שלנו. וזאת תקופה שבה אנחנו רשאים להפעיל את הראש, לפקוח את העיניים מ-70 הפנים של המיטה והשנה הזאת שנופלת עלינו, ולהמליך בתוכנו איזשהו מלך חדש. סיפור המסגרת של פורים הוא סיפור מורכב ופשוט כאחד. יש קבוצה אחת שרוצה להרוג קבוצה אחת, הקבוצה הזאת שהייתה אמורה להיהרג בסוף בכל מיני תחבולות, היא מתגברת, המלך בלילה הוא נדדה שנת המלך, אחשוורוש קורא בספר דברי הימים, הוא אומר בכל זאת למרדכי יש זכות, בוא נעזור לו. אני כרגע מתעלם מזה, זה פחות חשוב שקבוצה אחת ניצחה קבוצה אחרת, ואנחנו במקרה הזה, היהודים, אנשי היהוד, שייכים לקבוצה הזאת. אבל אני מדבר על המצב שבו יש מצב שבו כרגיל בעולם שלנו רעים וטובים נלחמים, רעים ורעים נלחמים וטובים וטובים נלחמים. פורים אני אגיד עליו עוד כמה דברים חשובים שאליי מדברים. עד לא ידע. אומרים שבפורים יש מצווה לשתות ולהשתכר. אומרים שכשנכנס יין יוצא סוד. הסוד הזה זה לא אותו סוד שמסתירים, שאני לא רוצה שידעו שאני כזה או אחר, אלא זה הסוד של הנשמה. זאת אומרת, מי אתה באמת? אומרים שהמצווה היא לשתות עד שלא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן. כלומר, שאני לא אבדיל בין הטוב והרע האידיאליים שחשבתי שקיימים, ואני אגיע לאיזשהו מצב של תודעה שהיא נקייה מטוב ומרע. לצורך העניין גם כן נבוא ונגיד שאם אתם זוכרים בסיפור בראשית, בסיפור גן העדן, אחרי שהנחש מסיע את האדם ואת חווה לאכול מהתפוח, הם בעצם נהיים יודעי טוב ורע, והם מבטרים, הם בוחרים בעץ הדעת טוב ורע במקום בעץ החיים. ואני אומר, אני חושב שהמצווה קודם כל בפורים זה לבחור בחיים. למרות שזה לילה, ושזה ההוא, ושהשינה נודדת, ושלא ברור מי המלך, זה לצאת מכל הדיכוטומיה הזאת ולבחור בחיים. אז כן, כן יש לכם מסיבה, אין לכם מסיבה. אני רוצה להמליץ על להשתכר בכל זאת, כן? על להגיע לרגע לתודעה ששוכחת לרגע מטוב ומרע, זה לא אומר שאנחנו לא נחזור לדעת מה הטוב, מה הנכון, ומה הרע ומה הלא נכון, אבל זה לרגע להיות בתודעה, שהיא משתנה. המסכה והתחפושת, כן? אז בוודאי אני לא הראשון שמדבר על הקלישאה הזאת שבפורים שמים מסכות, וכולנו עם המסכות האלה להגן מהחיידקים ומהווירוסים, כן? אבל אני חושב שהיכולת לבוא ולחפש מי התחפושת האמיתית שלי, או היכולת, אני חושב שאולי אין תחפושת אמיתית. יש אישיות רב-ממדית, יש יזהר שכרגע משדר ושחזר מטיול, הייתי עכשיו 3 ימים בטיול בערבה מדהים, כן? ויש יזהר שלפעמים מחטט באף, ויש יזהר שלפעמים ישן, ויש יזהר שלפעמים שנתו נודדת, והיכולת לשים מסכה ולהוריד ולשים, להוריד ולשים, להוריד ולשים, זה היכולת להבין שאנחנו אישיות רב-ממדית. אנחנו לא שייכים רק לקבוצה כזאת או קבוצה אחרת, אלא אנחנו שייכים לאישיות שמחפשת ועסוקה במיצוי ומציאה. זה דבר נוסף. הרעשן מייצג את כל הרע שלפחות לי, אולי גם לכם צפי היקרים, יש בחיים. אומרים שצריך להריש ברעשן דווקא כשאומרים את השם הזה של אותו הצורר מהמגילה, אבל אני חושב שהרעיון של הרעשן הוא להרעיש דווקא את כל הקולות והדברים האלה שיש בהם ספקות ויש בהם עמלק ויש בהם אוסף בריאות שאינן טובות לנו. הסביבון. לפני הרבה מאוד שנים ישבתי באיזשהו שבעה בקיבוץ וניגשה עליי איזושהי חברה של ההורים שלי, מבוגרת פסיכותרפיסטית בת 80 פלוס, אז היא אומרת לי במינימה יענו חברית, היא אומרת לי, אתה יודע, אני דווקא מאוד אוהבת את ההרצאות שלך על רבי נחמן מברסלב, וזה טוב שגם אמא שלך שומעת את ההרצאות, ואז היא אמרה לי איזשהו משפט כזה שבהתחלה לא הבנתי, היא אומרת לי, זה בקשר לסביבון, אני חשבתי שאימא שלך חושבת שאנחנו חושבים עליך שאתה אביסלה אדרייל. אביסלה ביידיש זה קצת, ואדרייל זה סביבון, דריידל. אז אביסלה אדרייל ביידיש זה מעט מסובב. אני חושב שפורים זה ההזדמנות שלנו לדעת שכולנו מעט מסובבים. אנחנו לא תמיד ישרים, אנחנו לא תמיד הולכים ישר אל המטרה, למרות שאנחנו אמורים. ופורים, אומרים שלעתיד לבוא, כל החגים יתבטלו וישארו שני חגים, פורים וכיפורים. כיפורים זה ברור, זה החג שהוא מדבר על זה שאנחנו לא מושלמים. אנחנו צריכים לסלוח ולשוב בתשובה ולהשיב את הדבר למקום שמשם הוא ניטל. וישאר פורים, חג של הסביבון, חג הזה של התחפושת, שאנחנו לא תמיד אותו דבר, שאנחנו לא תמיד הולכים ישר, שאנחנו אביסל אדרייל. כן, ושאנחנו אפילו, למרות שזה לא, שביהדות אומרים שאסור, אנחנו פה ושם גם כן משחקים במזלות, ועושים את כל הדברים האלה. אלו הדברים שלי יש להגיד על פורים. אני רוצה רק להגיד, בלילה ההוא נדדה שנת המלך. אני ממליץ לכולנו, הלילה ההוא זה לילה שאומרים שכל הפושט יד נותנים לו. זאת אומרת, מה זה נקרא לפשוט יד? זה אומר להגיש את הבקשה שלך. לפשוט יד, לוותר על כל הדברים שאנחנו מחזיקים בהם, להתפשט מכל הבגדים, מכל הבגידות בעצמנו, ולחפש ולמצוא את התחפושת האמיתית שלנו. רבי מקוצק, מנחם מנדל מקוצק, שהתבודד בצריף 12 שנים, תמיד כאשר בפורים מישהו היה דופק על דלתו, הוא היה דוחה אותו, ואז אם הוא היה אומר לו את המשפט, רבי, כל הפושט יד נותנים לו, אומרים שהרבי היה, אנחנו מכניס אותו פנימה, ויושב איתו ומדבר איתו. בהקשר הזה אני אומר, הלילה לא נהיה במסיבות ככל הנראה. אולי נהיה במפגשים אינטימיים, מפגשים קטנים, אבל זה לילה שאנחנו יכולים לפשוט את היד של עצמנו, ולתת לעצמנו. לתת לעצמנו את המלך, ואת השינה החדשה, ואת הנדודים, ואת ההוא שתמיד רצינו להיות, בלילה וביום. לסיום אני יוציא איתנו מספר קלפים, היום אני עושה שידור קצר, אנחנו כבר 17 דקות ו-22 שניות, וכהרגלי אני מוציא קלף, ומה שיוצא אני מספר. יצא לי קלף ההשראה. הציור הוא ענן כתום. ענן כתום, מה פירושו? הוא מסתיר את השמש. אתם מכירים את זה שבן אדם מרגיש ש... עונה, בא לו כבר לעשות משהו, אבל אין לו השראה. עננים מסתירים לו את השמש. לעננים יש שתי דרכים להתפזר. או שהם מחכים למוזה, לרוח. אולי תגיע רוח, והעננים יתפזרו. יש איזה שיר של בן אדם שהיום הוא פוליטיקאי בכיר, יאיר לפיד כתב פעם שיר, גרה בשנקין, שותה בקפה תמר, רוצה מתישהו, אם יהיה לה השראה, לעשות גם סרט קצר. גרה בשנקין, שותה בקפה תמר, רוצה לעשות גם סרט קצר. זה אחד שמחכה להשראה. מחכים, 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 דבר לא קורה. אבל יש לי סוד בשבילכם להגיד לכם עוד דרך שהעננים מתפזרים. עננים מתפזרים אחרי שהם מגשימים את עצמם. כשענן מוריד את הגשם, הוא מתפזר. לי, לעצמי, לכל צופה היקרים, הנה תראו, אני עכשיו משדר, וההשראה קשה עליי. לא מגיע, כן? אבל את המעט שיש לי אני מחלק. ההיצע של הקלף הזה, הקלף של הענן המסתיר את השמש, כל אחד מאיתנו, הלילה, היום, במהלך פורים, שזה שישי שבת הזה, קחו את מעט הידע שיש לכם, את מעט הגשם שיש בכם, את מעט מה שנותן חיים, ותחלקו אותו. אתם תראו שזה יפזר את העננים. קלף הבא שלנו, לכבוד פורים. קלף היושר של הנשר, האינטגריטי, שכבר דיברנו עליו. נשר היא חיה בודדה. פורים עם כל המסכות, עם כל הרעשנים, עם כל העד אלו ידע, הוא חג של בדידות. משתכרים לבד, אוכלים לבד, שותים לבד. מה הכוונה לבד? הם שדווקא בפעולות שהן כביכול הכי שמחות והכי מחוברות, יש איזשהו לבדיות. וזאת היא לבדיות של אינטגריטי, של נשר, של מי שמרים כנף מעל כל המאומה. מתחבר אולי עם בת זוג או בן זוג, אם זה... נשרית, או איך שאתם רוצים, אני לא נכנס לכם לנושא הזה, אבל הוא רואה את הדבר מגבוה ולבד. כי בלילה ההוא, בלילה הזה, שנתנו נודדת, ואנחנו חייבים למצוא את המלך. הנשר מוגדר כמלך העופות הדורסים. אתם יודעים למה הוא מוגדר כמלך העופות הדורסים? יש ציפורים חזקות ממנו. הוא מוגדר כמלך העופות הדורסים, משום שהוא על אף כוחו ועוצם מקורו וציפורניו, איננו דורס. מלך העופות הדורסים איננו דורס, ולכן הוא זכה בתואר הנשר. אומר רבי נחמן מברסלב, באחד מסיפוריו, דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר, צאו והיו משתמשים באוצרותיכם. דווקא מלך העופות הדורסים, שאיננו דורס ואיננו מחסה לחיות אחרות למזונו, הוא זה שאומר לנו, צאו והיו משתמשים באוצרות שלכם. פורים זה גם כן חג של משלוח מנות. אומרים לנו, תצא מתוך המנה שמגיעה לך. בקיבוץ היה פעם כזה, היית בא לחדר אוכל עם המגש, היית שואל, מה המנה היום? היו נותנים לך את המנה שלך. ומנה זה גם כן, לפחות בקיבוץ שבו אני גדלתי, מנה זה כשהמחנכים היו גוערים בך, אז היו נותנים לך מנה. מנה הגונה, נתתי לו מנה הגונה, כן? פורים זה משלוח מנות. לשלוח לחופשי את כל הדברים שיש בנו. יוצא לנו היום הרבה קלפים של השראה ונתינה. השראה זה היה לתת. ובפורים זה גם כן, זה לשלוח את המנות שלנו. נשר למשל, כשווה לדעת, מלך העופות הדורסים שמייצג את האינטגריטי, בצלילה שלו, כאשר הוא מוצא משהו לאכול, הוא מסמן לאחרים, בואו ותהיו שותפים שלי. קלף השלישי שלנו. כבוד פורים. תולי 2. תולי קלף ההבנה וקלף היופי. הבנה בלילה הזה, בלילה ההוא, זה צריכה להיות הבנה בונה. במילה הבנה יש את אותיות בנה או בנה. הם אומרים שעדיף להיות עץ עם צמרת קטנה, אבל עם שורשים עמוקים. זאת אומרת שאת מעט הדברים שאתה יודע, תבין ותבנה איתם, שזה יהיה השורש שלך. אז אני אגיד מה אני יודע. אני יודע שאנחנו בסוג של לילה. אני יודע שבלילה הזה יש המון אור, יש המון ארגונים שעושים אחד לטובת השני. יש המון פרויקטים, יש המון מפגשים. יש המון, תסתכלו על המגילה שהיא ברקע מאחוריי, תשימו לב כמה אור יש בין האותיות. כן? אבל אני גם כן יודע שזה לילה. אם אני לא חלמתי כשחגגתי את פורים והייתי קטן, שיגיע פורים שיאסרו עלינו לחגוג. שמשטרה תשאל אותי לאן אני נוסע ומדוע. לא חלמתי את זה, כן? אז אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו לילה. עכשיו, השאלה היא מה אנחנו בונים. אני מציע לכולנו לבנות בתים של אור. בתים שקצת יוצאים מתוך ה... זה ארור וזה ברוך, זה התחסן, זה לא התחסן, זה כזה, זה כזה, אלא בתים שהם יודעים שאנחנו באמת עד אלו ידע, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא באמת בטוחים. ובהקשר הזה אני אצטט את פרק פי ב', בפרק פי ב' נאמר, אתם יודעים מה זה פרק פי ב'? זה בדיחה פרטית שלי, פרק פי ב' זה בפייסבוק. פעם קראתי בפרק פי ב' שנאמר שמה, everyone is fighting a battle you know nothing about. Be kind. אני אגיד שההבנה שלי לפחות לגבי פורים הזה של משלוח מנות ומתנות לאביונים, זה להשתדל להיות kind. המשלוח מנות זה לשלוח לעצמי מנה הגונה של חמלה. מתנות לאביונים זה לשלוח מתנות לתוך כל הקולות שבתוכי שצועקים חסר לי, חסר לי, חסר לי. הקלף השני שהוצאתי הוא קלף היופי. הוא מצייר בו פרח ומעטפה. המעטפה היא בשביל להזכיר לנו שהיופי מצוי בתוך עטיפה. אין הברכה מצויה אלא בסמוי מן העין. אנחנו פוגשים אנשים עם מסכה, עם מעטפה. בין אם יש להם את המעטפה נגד המחלה או נגד הווירוסים, או בין אם אין להם את זה, תמיד יש איזושהי עטיפה. והיופי מצוי והברכה מצויה בסמוי מן העין. אם זה סמוי מן העין, למי זה גלוי? זה גלוי ללב, לתחושה הזאת שפועמת בינינו פעימה של חיים. הפרח, הפרח זה, אבא שלי, אלקי זכרונו לברכה, היה רכב חממת פרחים בקיבוץ. אז גדלתי את כל ילדותי בריחות כאלה של פרחים ושל עלים. פרח זה אחד מהדברים היפים ביותר בעולם. אם היינו צריכים לעשות פרח מלאכותי, לא היינו מצליחים. מה שנקרא, ורק אלוהים ומהנדסי חקלאות יכולים לעשות. וכשפרח גדל בטבע, יש בו איזשהו יופי מדהים. לא סתם בירושלים יש שער, שער בחומה של הלב, שזה השערים של ירושלים, שנקרא שער הפרחים. זה היכולת שלנו לפתוח את הלב לריח. ריח זה הדבר היחידי שהנשמה נהנית ממנו בעולם. או לא רק נהנית, הדבר היחידי שהיא חשה בעולם. כן? אז אני ממליץ לנו בלילה הזה, יצא לי את קלף היושר, שזה לדעת שאנחנו בודדים, אבל אנחנו יכולים באינטגריטי לא לטרוף ולא לדרוס ולהצטרף. לדעת שאת מעט הטוב שיש בנו כדאי לנו לחלק, כי זה ייתן לנו יותר. להבין ולבנות, ומבחינת הפרח, זה להרגיש את הריח של הנשמה. כל אלה זה סודות, איך בפורים. לא להיות בתחפושת, ולא להיות בחיפוש, ולא להיות ברעש, ולא להיות בסיבוב, אלא להפוך את הסיבוב לכוח של ישר אל, את התחפושת והחיפוש למציאה, את הרעש לשקט של תשובה, ואת המנה, את משלוח המנות, למנה שמכילה ומצמיחה. אני כבר ב-26 דקות, אני אוציא עוד שני קלפים, היום זה יהיה שידור קצר, בכל בתי ישראל, ברגע זה מתחילים לקרוא את מגילת אסתר, שהיא לגלות את האסתר. אני חושב שאנחנו בלילה ההוא, אנחנו בערב השינוי, אומרים שבפורים יש עניין שמתהפך הכל לטובה, שדברים ש... וגם כן מזכיר לי שיונה הנביא אומר על ננבה, עוד 40 ימים ננבה מתהפכת, ואחרי זה אומרים לו, הוא בעצמו אומר, רגע, אלוהים, ידעתי שלא תהפוך אותה, אבל אלוהים הפך אותה לטובה. כל מה שהיה רע והיה למעלה, ירד, ומה שהיה טוב והיה סמוי, מה שהיה מסתר בתחפושת עלה למעלה. והלילה הזה זה הלילה של ההיפוך. זה לא הלילה ההוא, זה הלילה הזה. זה הלילה של ההיפוך. זה הלילה של של השינוי. מכאן מתחיל השינוי. אז עוד שני קלפים ללילה הזה, ונשלח אותי את עצמנו לדרכנו. מעניין, אני מסתמש פה בחבילה שהיא מורכבת מכמה חבילות, ולכן יצא לי את אותו הקלף פעמיים, ויצא לי חוזק ועוצמה, ויצא לי שוב את קלף היופי. אז אני אגיד עוד דבר על יופי, שאני ממליץ בסוד הזה של פורים. בפורים לרוב מתחפשים. אני זוכר שכשאני הייתי מתחפש בפורים, פעם לאישה, פעם לליצן, פעם לזה, פעם לזה, פעם למלך, זאת אומרת, היה איזשהו משהו מאוד יפה שלרגע יכולתי לראות בעיני האחר את היופי החדש שלי. אני חושב שאחד מהדברים הכי יפים בפורים זה שאנחנו יוצאים מתוך יכולים לצאת, מתוך הסיפורים, המסכות והתדמיות ששמנו על עצמנו עד היום. כן, להיות פתאום מישהו אחר, גבר שיהיה אישה, אישה שתהיה גבר, מלך שיהיה אביון, אביון שיהיה מלך. ובתוך הציר הזה של התחפושת, רואים את היופי, את היופי שהוא נצחי, שהוא לא קשור למסכה, את היופי של אנשים שחיים בלילה הזה בעולם ומתמודדים עם נדודי שינה, עם זה שלא ברור בדיוק מה הולך להיות, ועם התחושה הזאת שיש יותר אור מחושך. קלף האחרון להיום, קלף החוזק והעוצמה. אני מאחל לכולנו הרבה מאוד חוזק ועוצמה. עוצמה להיות אנחנו עצמנו, עם כל הסיפור הזה של פורים, ושל מסכות, ורעשנים, והבה נרישה, וסביבונים, וכולי וכולי, כל העניין הוא להיות בעוצמה, ולהיות אנו עצמנו, כן? להחליף, ואנו עצמנו זה הרבה מאוד זהויות, ולהיות חזקים, בתקופה שצריך להיות בחזקים, כולנו למדנו את זה, כולנו ראינו את זה, ובסך הכל זו תקופה נהדרת. והסמל שבחרתי לקלף הזה, כשאשר בנינו אותו, זה הפטיש. לפטיש הזה יש צד שדופק. הוא דופק מסמרים, ויש צד שחולץ מסמרים. אני אסיים בסיפור. היום היה ילד אחד, שהיה ילד פוגעני. ביום הולדת, אבא שלו, בגיל 16, לוקח סק עם מסמרים, נותן לו פטיש, אומר, זה המתנה שלך. ילד שואל, מה אני אמור לעשות עם הפטיש והמסמרים הזה? אומר לו, אבא, תשמע, בני, כל פעם שתפגע במישהו, הרי אחרי אתה תמיד תופס את עצמך. לך לגדר של הבית שלנו, ותתקע מסמר. הילד ביום הראשון, אחרי שקיבל את המתנה, בבוקר כבר תוקע 17 מסמרים. היה ילד עצבני, פוגעני. היום השני, שוב פעם הרבה מסמרים. לאט לאט הוא התחיל לקלוט שזה מבזבז המון אנרגיה בלפגוע באחרים. כל פעם לקחת את הפטיש, לרוץ לגדר, ירד ל-15, ירד ל-12, ירד ל-7. יום אחד הפסיק לתקוע מסמרים, כי הוא כבר רגע לפני, הוא תפס את הבזבוז אנרגיה הזה. בא לאבא, אומר, אבא, תשמע, אני כבר לא משתמש במתנה, אני כבר לא צריך את המסמרים והפטיש, מה עכשיו? אומר לו, אבא, הפטיש שנתתי לך, תסובב אותו, יש לו צד שחולץ, תוציא את כל המסמרים, תשים בסקית, תבוא אליי. הילד בא אליו, בוורסיה הלא מעודדת, האבא לוקח אותו, הם יוצאים לחצר, הוא מראה לו את גדר העץ, אומר לו, בני היקר, תראה, אמנם התנצלת והוצאת את המסמרים, אבל תראה כמה חורים נשארו. פגיעה היא דבר שלא עובר מן העולם. ואני אומר לכם, ולעצמי, פגיעה עוברת מן העולם. לעתיד לבוא יישארו שני חגים. יום הכיפורים, שסולחים ומוכלים על כל האבונות, ופורים, היום שבו המזל מתהפך לטובה. בברסיה המעודדת אומר האבא לבן שלו, בני, נכון, אין אדם שלא פוגע. אין צדיק אשר יהיה בארץ ולא יחטא. פגעת, אבל תראה איזה גדולה יש לך. החזרת בעוצמה ובחוזק לעצמך את כל הפגיעות האלה. שמת אותם בסקית. שכן שלי, זכרונו לברכה, קראו לו גדליה קורן ממושב אביחיל. פעם הוא ראה אותי בונה בחצר משהו, התגוררתי במושב אביחיל. הוא בא אומר לי, תעצור, תעצור, תעצור. תשאיר את המסמרים בחוץ שיחלידו, ותביא גם כמה מסמרים עקומים. אמרתי לו, גדליה, מה העניין? למה שיחלידו ולמה שיהיו עקומים? הוא אומר לי, מסמרים טיפה עקומים ומסמרים טיפה חלודים, תופסים את הרעיתים ואת הסחכות ואת הגגות שאנחנו בונים, ואת העץ בכלל, הרבה יותר טוב. בוורסיה המעודדת, אחרי שנעבור את הקורונה, ואחרי שניכנס לעולם של תודעת משיח, שאנחנו מסיחים באמת, בוורסיה המעודדת יחזרו אלינו המסמרים שתקענו. תחזור אלינו העוצמה שבזבזנו בכל מיני מקומות. ואבא אומר לו, בני, תראי הגדולה שלך, ושידעת להחזיר לעצמך, להתנצל. עכשיו יש לך סק מסמרים, שכבר תפסו דברים לא נכונים. עכשיו יש לך כבר את הניסיון, איך לתפוס את הטוב ואת הנכון. סופיי היקרים, מסר לכם דש, מאחל לכם פורים שמח. שהתחפושת שלכם תהיה תחפושת של מציאה. שהרעש שלכם יהיה רעש כנגד כל הקולות של הספקות. שההשתקרות שלכם תהיה שיקרון חושים. שעד לא ידע שלכם יביא אתכם, אותנו, לידיעה. שמשלוח המנות שלכם יהיה מנות של חמלה ושל אהבה ושל ברכה. ושיש עניין שמתהפך הכל לטובה. תודה רבה. ברכה והצלחה. פורים שמח. ושתענית אסתר תהפוך לתשובה של גילוי. תודה רבה, להתראות. חג שמח.